ערב טוב, השיעורים הם תמיד לזכרם לכבודם של חיילים עם ישראל, ואני חושב שהיום אין פסוק מוצלח יותר מאשר הפסוק האחרון של המזמור, אותו הולכים לקרוא היום. השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם. יש תקופות של מבול. זה אומנם פרשת נוח בתורה, חוץ מזה במקום אחר אין אזכור של המבול. העולם כמו במבול פשוטו גם משמעו, ובכל זאת יש מלך, יש מנהיג, ומתפללים שהוא ייתן לעם ישראל עוז ויברך את עמו בשלום. עם כל השמחה על שחרור השבויים ועם כל הפחד, אין לי מילים אחרות להגיד. אנחנו עוסקים בסדרת השיעורים האלה במזמור למד דלת. כמובן אני מוכר לכם עם למד דלת חבילה שלמה, חבילה מרתקת, חבילה גדולה מאוד. וזה לא לימוד קצר. אני מאוד נהנה להראות את המכלול, את העושר, איך שהכל קשור לאורך המון המון מזמורים. ולכן אם רואים את מזמור למד דלת, המסר הגדול שזה חלק של החתימה השלישית, החתימה, כך קראתי לזה בשיעור הראשון, של בקשה מתוך מצוקה להלל והודאה לאחר ההצלה. אני צירפתי לכם פעם את המאמר שכתבתי לפני 12 שנה, אני אשמח לצרף אותו עוד פעם במגדים עין דלת, שהשקעתי אז המון זמן והתלהבתי מזה, וקראתי עכשיו לאחרונה את המאמר עוד פעם, ואני משוכנע שהדברים ברצף הזה הם אמיתה של תורה. זה אתגר גדול מאוד להסתכל על 12 מזמורים ביחד, ואתגר גדול מאוד להציג את הרצף, כי זה דורש כמה וכמה שיעורים. אנחנו עסקנו במזמור הראשון בלמד דלת, ולמד דלת בלבד. בסוף למד דלת הסתכלתי על כף ה', סליחה, על מזמור כף ה', רק כדי לסקרן, ומזמור כף ה' ולמד ד' שקראנו להם מזמורים תאומים, והם המסגרת. היום אנחנו נתקדם, ונקרא את מזמור כף ט', וכמו תמיד, אנחנו קוראים את המזמור כמזמור, כיחידה מזמורית, ותו לא. והמזמור הזה הוא יפהפה, הוא מרתק מבחינה פרשנית, ואני חושב שיש משהו, מפגש עם השם, אנחנו נראה יש איזה קושי פרשני, מי זה בני אלים? זה האלים, אנחנו מאמינים באלים, אבל זה ההתגלות של השם בעולם ולישראל, וזה הציר של כל החטיבה. כשנבין את למד, את כף ה' ולמד דלת ואת כף ה' באמצע, יש לנו כמו גשר, בצד אחד של הנחל, בצד שני, וגם עמוד אחד באמצע הנחל, שהכי מרכזי, שסביבו הגשר מתחבר לשני הצדדים. וזה דורש לימוד. בשיעורים הבאים אני רוצה לדבר על הסיפור לאורך כל החטיבה, וזה כמובן המון המון חומר, ונעבור עליו אחד אחד. ראינו את למד דלת, פירשנו אותו, שזה הצלחה והודאה. אם את המקבילות לא ראינו, לכו בנים שימו לי, ראינו את המקבילה היפה, המזמורים התאומים עם מזמור הראשון, וציינתי את המקבילות הרבות, וניסינו גם להסביר שאם מזמור כף ה' שואל תלמדני, הוא מתפלל ולמדני, וילמד ענבים, מי זה האיש ירא אדוני, יורנו בדרך יבחר, הוא מבקש. הרי מזמור למד דלת לא מבקש, אלא מברך על זה, מי האיש החפץ חיים, הוא מחנך את זה, המשורר מחנך, כנ"ל עיני תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת רגלי. מזמור למד דלת אומר, עיני אדוני אל צדיקים ואוזניו אל שבתם. בכף ה', עיני המשורר אל השם. בתקווה שיציל אותו, ובמזמור ל"ד בדיוק הפוך, הודאה שעיני השם תמיד אל צדיקים והוא מאזין לשוועתם. הכל לפי א' ב', לא בדיוק בלי הפרעות. פה יש רק הפרעה אחת קטנה, שהו"ו בפסוק ביחד עם האות ה', כאשר בלכף ה' עדיין אין את השקט ואת הרוגע, אז האלף בית בהתחלה כאילו צריך להיכנס להילוך, אלף אלף בית בית אלף אלף בית אלף אלף בית, וחסר פה הוו גם פה, וחסר פה הקוף. צדי קוף אין, אבל יש פעמיים ריש, ראה עוני ראה עוני, כי מרוב מצוקותיי וצרות לבבי הוא לא יכול לשמור על השקט הפנימי, לכן אחרי צדי צרות לבבי ומצוקותיי אין קוף. יש איזה איש שקט שהוא מדלג לריש בריש, והוא מבקש בסוף כה בלשון בקשה, אחרי האלף בית אות פי, פדה אלוהים את ישראל מכל צרותיו, כאשר במזמור למת דלת הוא מודה להשם, פודה השם נפש עבדיו. אז ראינו שזה באמת קשר מאוד מאוד חזק שמאחד את החטיבה. ובכן, אנחנו ניגשים עכשיו למזמור כ"ט. אני רוצה לקרוא אותו, אנחנו נעסוק בו בכמה היבטים, והוא מאוד ידוע, וננסה להדגיש את הדברים הידועים ואולי גם לחדש כמה דברים. הבה נקרא את המזמור. מזמור לדוד. הבו לאדוני בני אלים. הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני כבוד שמו. השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד הרעים. אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח. כל אדוני בהדר. כל אדוני שובר ארזים. וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל לבנון, וסריון כמו בן רעמים. כל אדוני חוצב להבות אש. כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות. ובהיכלו הוא לא אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. המזמור מתחלק, לדעתי, בפשטות, לשלושה חלקים. מבוא עם קריאה. המשורר מזמין את בני אלים, שתכף נדבר מי הם, שיבואו אליו, שיבואו להשם. והוא מזמין שלוש פעמים, הבו להשם, הבו להשם, והבו להשם. והוא מבקש מהם, תשתחוו להשם בהדרת קודש. דהיינו, יש הזמנה שכולם, מי שזה לא יהיה בני אלים, כולם יבואו אל השם. פניהם של כולם הבו להשם כבוד ועוז. תיתנו כבוד לשמו ותשתחוו לו בהדרת קודש. הדרת קודש זה הדר שהוא כל כולו משקף קדושה. כל השם בהדר נאמר פה, פה בהדרת קודש, אולי צריכים גם לסמן את זה. אבל כולם מוזמנים לבוא להשם. ארבע פעמים פנייה לבוא להשם. והנה, אופה, סליחה, מה עשיתי? אתם רואים את ה... זאת ההזמנה המרובעת ארבע פעמים. בואו להשם, וסימנתי את זה פה בצד שמאל, ארבע פעמים. וכש מדובר על, בסוף מופיע 4 פעמים שם השם. השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם, השם מעוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. בסוף מופיע 4 פעמים השם, שמו של השם, צריכים להביא כבוד שמו, והנה השם מתכבד מאוד. אנחנו רואים אותו יושב בהיכלו, כולו אומר כבוד, ואנחנו מתארים ורואים את השם שהוא התגבר על המבול, מה פתאום המבול פה? והוא מלך על כל העולם, ובזה שהוא גם מלך על כל העולם, הוא נותן עוז לעמו, ומברך את עמו בברכה הטובה ביותר בשלום. 4 פעמים שם השם בהתחלה כהזמנה לפנות אליו, ו4 פעמים בסוף שם השם, כאשר אנחנו בעצם פוגשים אותו בהיכלו כולו אומר כבוד. אם ההזמנה אל השם בהתחלה מאוד מכוונת, הרי ההגעה למקום היכלו בסוף בכבוד, כולו אומר כבוד, היא מאוד, זאת ה-destination, הגענו. לשם רצינו להגיע, הגענו. והשם מברך את עמו בשלום, הוא מלך על כל העולם, והוא מברך את השם בשלום. אז זו המסגרת. וציינתי פה 4 פעמים שם השם. נכון, שם השם 4 פעמים, זה לא דבר מאפיין כל כך, שאני יכול לסמן אותו בלבן על כחול. זה מופיע המון שם השם, בכל המזמור, שמו של השם מופיע 18 פעמים. 18 פעמים, וחז"ל אמרו שזה ה-18. אנחנו במקום מאוד מיוחד עם המזמור הזה, שעמידה לפני השם, תפילת עמידה, זה המזמור הזה. באמצע קורה משהו אחר לגמרי. לפני שנגיע לאמצע, בואו נראה את המושג כבוד ועוז, מופיע פה, כבוד שמו. פה מופיע אל הכבוד, פה מופיע ובהיכלו כולו אומר כבוד, ואם בהתחלה נאמר כבוד ועוז, אז יש את העוז, השם עוז לעמו ייתן. אותו עוז שמביאים אותו והכבוד שמביאים אותו להשם, הוו להשם כבוד ועוז, בסוף המזמור מביא כבוד ועוז לקוראים. הכבוד ברעם, והכבוד בהיכל, והעוז לעם ישראל. וזה לא מקרה. המושג כבוד ועוז חוזר בצורה מפוצלת, גם הכבוד פעמיים, ברעם ובהיכלו, ובסוף העוז לעם ישראל. ופה מתגלה, רבותיי, מסר מאוד מאוד חשוב של המזמור. מה קורה באמצע? באמצע כל השם מופיע 7 פעמים. הוא על המים. הוא על מים רבים. כל השם בכוח, בהדר. הוא שובר ארזים. את ארזי הלבנון הוא שובר. מי הם ארזי לבנון? והם קופצים כמו עגל לבנון ושריון כמו בן רעמים. השריון זה הלבנון. זה הצפון של ארץ ישראל. בצפון, בלבנון יש ארזים. והשריון זה החרמון, פסוק מפורש בספר דברים. אתם רואים את הפסוק למטה. אז בצפון הוא מופיע מאוד חזק על המון מים, אולי הים של ארץ ישראל. הצפון זה הלבנון והחרמון. אבל לא רק בצפון. אנחנו רואים אותו בלהבות אש, לא ידוע איפה זה, אולי זה קשור לסנה, סנה נראה אליו בלבת האש, להבות האש מופיע בישעיהו, בפסוקים אחרים, אין משהו חד משמעי, מדבר קדש, אין בתורה מדבר קדש, אבל יש את המדבר עם קדש ברנע, איפה שעם ישראל היו. החלק השני מדבר על המדבר. על הדרום בואכה למצרים, בואכה להר סיני. והוא יחולל איילות, ויש יערות, שזה ארץ מיוערת, זה ארץ ישראל. לא בדיוק ברור איפה השם מופיע פה, אבל זה מאוד ברעש. שבע פעמים כל השם. מה המזמור הזה רוצה ללמד אותנו? המון רעש של התגלות באמצע, בבריאה, תוהו ובוהו, של הצפון, לבנון ובין רעמים, וגם חוויית המדבר של עם ישראל, או בכלל מדבר, לא של הסיפור של עם ישראל. מה המזמור רוצה ללמד? וזה קושי שאני רוצה עכשיו להסביר, לדבר קצת על הקושי. ואני רוצה להגיד אולי משהו קצת נועז. הבו להשם בני אלים. בני אלים, רבותיי, התרגום הפשוט הוא, לאלים יש בנים. לא בדיוק תפיסה, מונותאיסטית. ואני שכחתי לסמן פה, לא, הנה זה מסומן פה, בהתחלה לא רציתי, כי אני בעצם מסמן משהו שמופיע רק בהמשך הספר. אם אני בכל מזמור אצטט את המקבילות עם ההמשך וגם הקודם, אז אין לדבר סוף. אין סוף. אבל פה הייתי צריך, כי אני לא יודע מי זה בני אלים. מי הם בני אלים? מה יש למזמור עם האלים? מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, אני לא יודע מי הם. יש עוד פסוק אחד בתהילים, שמצטט את, מזכיר את בני אלים, וזה בפייטט, כי מי ושחק יערוך לאדוני, ידמה לאדוני בבני אלים. מי עוד דומה להשם? דהיינו, יש בשמיים איזה אולימפוס של המון אלים, והשחק גדול, והשם יושב אולי במקום הכי גבוה, בואו נכבד את השם בכל זאת, שהוא מעל כולם, לא כתוב פה. אולי כתוב, כי אומרים, הבו להשם בני אלים, אז כל השלפרים, כל האלים האחרים מסביב, תכבדו את השם. מי ידמה, יערוך לך, ידמה להם, כי מי בשחך יערוך להשם, ידמה להשם בבני אלים. רבותיי, זאת תפיסה מאוד פוליטאיסטית. אנחנו מכבדים את כל האלים האחרים בשמיים, נכון? גם בספר איוב, פרק א', ב' ובעוד מקומות, מופיע שבני האלוהים ניצבו. זו תפיסה נורא נורא פוליטאיסטית. זה מה שאנחנו רוצים להגיד פה? נכון, גם בקריאת ים סוף, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש. אז המקרא לא מתעלם מקיומם של אלים אחרים, אבל ממש לא מכבד אותם. ואבן עזרא, גדול הפרשנים, אמר על הפסוק, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אומר האבן עזרא, וזה צ'ופר לראות איך האבן עזרא יודע לקצר, ואיך, רק שנייה. ואם עזרא אומר, לא, 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 אל תתרשמו שיש באמת עבודה זרה. האבן עזרא אומר על הפסוק בעשרת הדברים, קצר וקולע. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הרי המצווה אומרת, אין אלוהים אחרים, רק מונותאיזם. אז מה אתה מדבר לי שלא יהיה לך אלוהים אחרים, אחרים על פניי? אין כאלה. אז למה להגיד אלוהים אחרים? אומר האבן עזרא, במחשבת עובדמו. מי שעובד אלוהים אחרים, העובדי עבודה זרה, הם חושבים שיש אלוהים אחרים, אבל אין. ואומר האבן עזרא, כפי שנאמר, אחריהם, ריטפו מהר אחריהם, כי תסיגום. זה מה שאבן עזרא אומר. הלו, אבן עזרא, מה אתה רוצה מהפסוק מספר יהושע, שרחב הזונה לקחה, ותיקח האישה את שני האנשים, ותצפנו, ותאמר, כן, באו אליי אנשים, ולא ידעתי מאין באו, אותם המרגלים, והיא ישר לסגור, והאנשים יצאו, לא ידעתי אנה הלכו, אנה הלכו אנשים, ריטפו מהר אחריהם, כי תסיגום. איפה האנשים האלה שבאו לרחב? והיא הילתם הגגה, ותתמלם בפשטי העץ, הארוחות לה על הגג. אבל היא, כדי לנפנף אותם, היא אמרה להם, ריטפו מהר אחריהם, כי תסיגום. והיא הצליחה להטעות אותם. וכי הם באמת רדפו וברחו, והאנשים שבאו רדפו אחריהם דרך הירדן. היא הצליחה להטעות אותם. כאשר רדפו, יצאו הרודפים אחריהם. אומר אבן עזרא, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אין אלוהים אחרים. אבל זה לבלבל את עובדי עבודה זרה, אין עובדי עבודה, אין אלוהים אחרים. אבל ככה הוא מדבר למי שמבולבל וחושב שיש עבודה זרה, וככה רחב דיברה אליהם. יופי, יש לי הסבר יפה מאבן עזרא על הפסוק, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ואני חוזר לפסוק שלנו, למזמור שלנו, ואני שואל, רבותיי, המזמור הזה קורא להשם שמתגלה בטבע. איזה קול חזק הוא מתגלה. ואני מתרשם מההתגלות החזקה הזאת, איזה קול חזק יש פה. וכולם מופנים אליו. ובסוף רואים את השם יושב ברוגע ובשקט בהיכלו, ויש לו, הוא יושב עליהם, על העולם כולו, ומברך את עם ישראל. מי צריך את האלים האלה? זאת שאלה קשה מאוד. אני מבקש לא לעזוב באמצע, כי אחרת אני לא יכול ליישב את התמיהה הזאת, והיא מאוד גדולה. אז בואו נראה שנייה מה אומרים הפרשנים על בני אלים. מי אלה? ואני רוצה להראות לכם את זה בפרויקט השו"ת, הייתי יכול להביא את הסליחה. הנה זה הפסוק, ואני פותח בפרויקט השו"ת, תראה לי בבקשה את הפרשנים. מי זה בני אלים? אומר רש"י, הבו להשם, התכוננו, הכינו להשם, והכינו לו אתם, בני אלי הארץ. אלי הארץ זה אנשים החזקים. מי אלה? זה אברהם, יצחק ויעקב. מכאן שאומרים אבות ב-18. אוי רש"י, גשמק. החזרת אותי הביתה, אנחנו בבית המדרש, אני יכול לפתוח סידור שלי, יש לי ברכת אבות, ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. ואני לגמרי בבית, לא צריך להגיע לשום עבודה זרה, שום מקום של עבודה זרה. מכאן שאומרים אבות, אני לא מכיר, אז קודם כל על רש"י לא חולקים, רש"י מנסים להבין, מה ראה רש"י? לגייר את העובדי עבודה זרה, שהבני אלים זה חד משמעי עובדי עבודה זרה, זה האלים האלה. מי ידמה לך בבני אלים? מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש. אבל רש"י הביא את הפסוק הזה, הביא אותו הביתה. בני אלים לא, 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 לא אבוי דזורי, לא האלים האחרים, זה אברום, יצחק ויעקב, אלוהי אברהם, אלוקי יצחק ואלוהי יעקב. זה יפה מאוד, כי הניסוח האחרון, זה המברך את עמו ישראל בשלום, זה גם הפסוק האחרון של 18. אנחנו נעים, רבותיי, בין ה-18, שאומרים את זה בסידור ועומדים לפני השם, והתגלות השם בתפילה, 18 פעמים, או מאיפה יודעים שאומרים גם ברכת למלשינים, אל הכבוד הראים, גם פה. יש עוד אחד, 19, דרשה עד לסוף. יש עוד אחד. זה דרוש חז"ל ורש"י, שלקחו את המזמור הזה, והכניסו אותו לבית מדרש, לבית כנסת, ועומדים עם המזמור הזה לפני בורא עולם בכל תפילה שלוש פעמים ביום. זו תפילת עמידה. זה לא מה שכתוב פה. עכשיו זה קושי, שהקושי הרבה הרבה, הרבה יותר גדול מזה. כשאני קורא את הפרשנים, פרשנים שלנו, כמובן פחות, אבל קוראים את הפרשנים הקלאסיים, זה האלה ענת. יש פה מושגים של התאופני, התגלות השם, שהוא הופיע לפי התפיסה של עובדי עבודה זרה ברעם, על המים. כשיש ברקים שהורסים, ששוברים, משברים את ארזי הלבנון, והכל רוקד כמו עגל לבנון, ויש אש, וזה יכול להיות בארץ מיושבת, וזה יכול להיות במדבר. זאת ההופעה של עובדי עבודה זרה, ככה הם רואים את התגלות האל. וזה מאוד חזק. ולא באתי בסדרת השיעורים האלה ללמד עבודה זרה. וגם הפרשנות של עובדי עבודה זרה, זה לא ענייני, אם כי פה אני חושב שההופעה הזאת, זה לא התגלות השם בסיני. זה לא איזה התגלות השם בבריאה, כמו פרק קופדה, קופדה הוד והדר לבשת, בריאה יפה. זאת הופעת השם חזקה, מאוד מאוד מפחידה, שבע פעמים קול והעולם רוקד, ויש אש. בסוף יש נחת ורוגע והשם על כל העולם, והשם שומר על עם ישראל בשלום. אז איך לחיות עם שתי התפיסות האלה, שאלים זה האלים, כלשונו, כפשוטו, וכל ההופעה פה היא מאוד הופעה של עבודה זרה, ואם תחפשו בחוקרים המדעיים באנגלית, בעולם התנ״ך, כמובן בכל ספרות המחקר ההיסטורית, זה עובדי עבודה זרה. אם כך, 1-0 להסביר בני אלים, במחשבת עובדי מו, ככה מתגלה אליהם השם. וזה המזמור של התגלות השם בשבילנו. גם לתפילת 18, חז"ל אומרים 18 פעמים ברכות עמידה, 7 פעמים שם השם, המושג כל השם, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ושכחתי 1, 7. 7 פעמים, למה 7 פעמים? כנגד 7 ברכות בשבת. זה המזמור, הוא כזה יהודי? הוא בדיוק ההפך, לפי פשוטו כנראה. ופה רבותיי, אני רוצה להראות לכם דבר שבעיניי, תמיד שאלתי את השאלה הזאת, ועכשיו אני לוקח אתכם להסבר הקשרי, ואני מסביר לכם משהו הקשרי שתיקנתי בדף שלי, למרות שזה קצת נגד הכללים, הייתי חייב להוסיף פה משהו, ואני רוצה להראות לכם מזמור אחר לגמרי, שמצטט את מזמור צדי וב, והוא מסביר לנו למה האלים מופיעים פה. וזה מזמור צדי וב, שידוע לנו היטב. והייתי צריך להביא פה, שנייה, את כל המזמור. שנייה בבקשה. המזמור ידוע היטב, ומקבלת שבת. תראו בבקשה את המזמור הזה. והתמיהה הזאת, שאני עכשיו מגייס איזה מזמור אחר, נכון, יש מקבילה, so what? ואני רוצה להראות לכם שהמקבילה הזאת היא גילוי מילתא. היא מגלה לנו מה המשמעות של הפסוק הזה, של המזמור הזה. ומעניין מאוד 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 שבקבלת שבת, מזמור כ"ט מופיע אחרי המזמור צדי ה' עד צדי ט', אחינו הספרדים חלקם עד ק'. והמזמור הזה הוא מילולי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ. שירו לאדוני ברוך הוא שמו בשרום ליום ליום ישועתו. ספרו וגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו. תלכו לכל אומות העולם. ספרו להם לכל אומות העולם, כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים. אותה שאלה, וכי יש אלוהים אחרים? לא, במחשבת עובדימו. והוא אומר את זה במפורש, כי כל אלוהי העמים אלילים, באדוני שמיים עשה. לאלים הוא קורא אלים, ואלוהי העמים הם אלילים. מי שדובר גרמנית, בובר אומר, די ניכטס גוטר, אלילים זה על אל, לא אל. אבל מי שבאמת השם, זה השם שמיים עשה. איזה יופי של מונותאיזם. המונותאיזם פוסל ומנטרל את כל העבודה זרה, את כל האלילים. וואו, שימו לב מה יש להשם, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. ועכשיו הוא מזמין את אומות העולם, את המשפחות של העמים. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז. כל המשפחות של העמים, בואו לעבוד להשם, הביאו לו כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו. שאו מנחה ובואו לחצרותיו. השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ. כולם יבואו ויכבדו אותו. וכולם יגידו, אמרו בגויים, אדוני מלאך אף תיקון תבל בל תימות, ידין עמים במישרים. כל העולם מוזמן, כל הגויים מוזמן להגיע ולכבד את השם. והמשפחות, אתם מוכנים ומוזמנים לבוא לחצרותיו. מה עושה מזמור צדיוו? מזמור שאפשר לחיות איתו בקלות. אין אלים, ההופעה של השם היא הופעה של לנו, ישועתו, אנחנו שרים שיר חדש, ואנחנו יודעים שהשם בא לשפוט, זה מזמור שאפשר לחיות אותו. מה עושה מזמור כ"ט? התבנית, הבסיס של מזמור צדיוו. אותו מזמור, וזה רבותיי, הוספתי בדף, ואני אשלח לכם את זה אחר כך עוד פעם, הוספתי פה, כתבתי פה שזה זהה לדברי הימים א', ת' ז', כ"ח. על מה מדובר בדברי הימים? אני רוצה להראות לכם את הפסוק, וזה מרתק. ואנחנו עכשיו לומדים מסיפורם של הפסוקים האלה, והציטוט, הפרשנות ההקשרית היא מלמדת אותנו דבר ענק וגדול. דברי הימים נאמר, ויביאו את ארון האלוהים ויציגו אותו בתוך האוהל אשר נתן לו דוד, ויקרבו אותו עולות ושלמים לפני אלוהים. ודוד שהביא עולות ושלמים ויברך את העם בשם השם. הוא מחלק להם אוכל, הוא מזמין את הלוויים להזכיר, להודות ולהלל את אלוקי ישראל. מי הראשון? כמובן אסף וגם האחרים. ומה הוא אומר להם? ביום ההוא אז נתן דוד בראש להודות לאדוני ביד אסף ואחיו, והוא אומר מזמורי תהילים. מזמור קה, הודו לאדוני קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותם. והוא אומר פה מה שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה, הוא אומר את אותם פסוקים שאתה קראנו, עם ישראל יצא לגלות, והתהלכו מגוי אל גוי וממלכה אל עם אחר, והוא אומר להם שירו להשם כל הארץ, זה מזמור צדי זין, והנה הפסוק, הבו להשם משפחות עמים, הבו להשם כבוד ועוז, וכולם יבואו ויכירו אותו. מה קורה לפסוק הזה רבותיי? יש לנו פה דוגמה מרתקת, שההתגלגלות של הפסוק הקשה הזה מספר לנו מה פשע המושג בני אלים. ואני רוצה להגיד דבר מחודש, ואני אפילו חושב שזה נכון, אבל אני לא באתי לשכנע, באתי להראות. כשמדובר במזמור כ"ט, זאת פנייה לבני אלים. והמשורר אומר בני אלים, הבו להשם בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הוא פונה לעובדי עבודה זרה, והוא פונה כאילו לעבודה זרה שלא קיימת, ואומרת להם, אתם גורנש. אתם חושבים שראיתם את השם ברעש, בקול, שהוא שובר ארזים, והוא שובר את העולם. בואו כולכם, עם כל העבודה זרה המעוותת שלכם, עם כל התפיסה הדתית הקלוקלת, המוטעת, והוא מזמין אותם. כי הוא רוצה להביא את כל העולם, להפנות אליך כל ראשי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כולל עובדי אלילים, כולל האלילים עצמם. והוא אומר עליהם, בואו לעבוד את השם. זה המשמעות של הבו להשם בני אלים. כולם תבואו לקדושה. נכון, הוא התגלה עליכם עם רעש, עם כל מיני תפיסות. נכון, של עבודה זרה, אני לא יכול להכחיש את הפרשנות הזאת. אני מעדיף להגיד אברהם, יצחק ויעקב, אבל אני לא יכול, לפי פשוטו של מקרא, אי אפשר להכחיש מהם. שבני אלים זה בני אלים. אבל מה המסר? המסר שמתחלף המושג בני אלים. ואני רוצה לסמן את זה פה, שנהיה הכי ברור בעולם. אותם בני אלים במזמור שלנו, שהם פרופר עבודה זרה, ואין מנוס מלהסביר בני אלים זה בני אלים. משום שזה לא נעים לנו לדבר על בני אלים, זה עדיין לא אומר שזה מה שכתוב פה. והפסוק מוכיח את זה, כי מי בשחק יערוך להשם, ידמה להשם בבני אלים. אי אפשר להכחיש דבר כזה, רבותיי. והספרות המדעית צודקת. יש פה התגלות השם בעבודה זרה ברעם. כשתחפשו בגוגל תיאופניה, הרעש של התגלות השם, אז יש המון המון התגלות, כולל בצידון, כולל בחרמון. מה זה החרמון? החרמון זה לפי, אני לא הולך ללמד ספרים חיצוניים, אבל בספר היובלות, כתוב שהמלאכים ירדו דרך החרמון וניתן להם חרם שלא יחריבו את העולם ושלא יחזרו, וכל מיני מייסלוך וגשפטים של המלאכים שירדו על החרמון. תפיסה פוליטאיסטית עם מלא מיתולוגיה, קשקוש בלמוש של אלים. אבל זה מה שכתוב פה. בא המזמור ואומר, אתם יודעים מה? אני עוד אצטט את מזמור כפתת. כי סוף המזמור, שאנחנו מזהים את השם בהיכלו, נכון, התמונה של השם במזמור שלנו, שהרעש, המבול, שהרס את העולם, כי העולם כולו הידרדר, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, המבול כטרגדיה אנושית של בלבול, השם יושב על המבול, רק פה מצוטט המבול. כמובן, מי שמכיר את המסורת הבבלית, גילגמש אפוס, הוא יושב פה את הגילגמוש, ויש הבדלים, לא על זה באנו היום לדבר, אבל השם יושב כמלך עולם על כולם, על כל אומות העולם, וכל השטויות שהם מתארים כהתגלות השם, כולכם תבואו להכיר את השם על מנת שתכירו אותו בהיכלו. אמיתית. ותשמעו את הקול האמיתי של ההתגלות שלו. ומה הקול האמיתי של ההתגלות שלו? הוא מתגבר במבול, והוא יושב כמלך של, על כל העולם, על כל העמים, על כל האלילים. והשם יותן עוז לעמו ומברך את עמו בשלום, והשם דואג לעם ישראל כדי שהם יביאו את העולם למלכות השם. זה מסר של מזמור, רבותיי. כבד, קשה, ואני חושב שמדויק. בא מזמור כף ת' ומצטט בני אלים. אולי על דרך הצחוק, אולי על במחשבת עובדמו, אבל צדי וב מזמן גייר אותו. צדי וב מחליף את הבו להשם, בני אלים, לא, אין דבר כזה. יש משפחות עמים. כי כל אלוהי העמים אלילים. ותבואו לעבוד את השם במזמור צדי וב. בואו אני אקח אתכם לעוד שלב בפרשנות ההקשרית. אני אקח אתכם לדברי הימים, והפסוק הזה צריך להתחבר. אני מחבר פה פרשנות הקשרית בסוף הספר, תהילים, זה אדום, ואני מחבר את זה עם ספר דברי הימים, שזה במקום אחר. אוקיי? זה צריך להתחבר לפה. מה נאמר בדברי הימים? בדיוק אותו הדבר, כמו בצד יוו. אלא מה? כשאתם באים עכשיו, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. איפה זה עוז וחדווה במקומו? בתהילים נאמר עוז וחדווה במקדשו. ועכשיו הם בתוך, סליחה, סליחה, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לפניו. שאו מנחה ובואו לחצרותיו. בתהילים, בואו למקדש, לא, אתם עומדים שם. כל העמים באים למקדש של דוד בדברי הימים א' ט"ז. דוד לא בנה את המקדש, אבל כשהוא העלה את הארון למקדש, היה לו חזון גדול מאוד. יבוא היום שהמקדש יעמוד על כנו, וכל העמים יבואו לשם, ישעיהו ב', וכל העמים יעבדו את השם. איגלה מילתא, שעובדי עבודה זרה של מזמור כ"ט, הבו להשם בני אלים, הם יהיו משפחות עמים, הם יהיו משפחות עמים, כמו פה, כן? זה אותם משפחות העמים שיבואו, אבל אז הם יהיו אלה שיקבלו חילו מלפניו כל הארץ, אף תיקון תבל בל תימות. אז מה יש לנו מהמהלך הזה? אני מקווה שלא גרמתי לכם בכפירה באמונה. אני בעצם חושב שזה תוספת באמונה. המשורר יודע להגיד, להכיר את השם, אנחנו בפריבילגיה עם הקשר שלנו. אנחנו מכירים את השם בהיכלו. ואנחנו רוצים להתקרב אליו. אבל כדי להתקרב אליו, דע לך, צריכים להביא את גם העובדי עבודה זרה. והם צריכים גם לבוא אליו, רחב מאוד, בתפיסה הדתית המפחידה שלהם. הוא מביא אותם לשם, וזה רבותיי, להביא את כל העולם לעמוד לפני השם. כמו במזמור צד יוו, בצד יוו זה לא סתם מקבילה שהפרשנות ההקשרית עוד מקבילה ועוד מקבילה. זה מפרש את זה. כי צד יוו מסביר שאנחנו מביאים את כולם, את כל משפחות העמים. צד יוו מוציא את העוקץ של אויבי עובדי אבוי דזורי. הם כבר לא בני אלים, הם משפחות של העמים, ונברחו בך כל משפחות האדמה. והם יבואו למקדש, משפחות העמים, ובמקדש כולם יעבדו אותו, וישעיהו אומר, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, זה החזון של תהילים ושל המקרא כולו. יוצא, אנא תסבירו את הפסוק נכון בני אלים, זה כל עובדי עבודה זרה. ואני, כנאמן לרש"י, אני אומר לרש"י, תודה רבה לך. כי מי שזה באמת בני אלים, היום עובדי עבודה זרה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, היום הוא אלוהים של כולם ויש עובדי עבודה זרה. אבל שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, השם שהוא אלוקינו, לעתיד לבוא, יהיה שמו אחד של כולם. זה המסר של המזמור. אם כן, יש לנו פה מהלך, אני לא יודע אם אני אשמח לשמוע הערות עכשיו או לקראת הסוף, יש לנו פה עוד כמה דברים שהם מאוד מאפיינים, על זה דיברנו בחזרה. ראינו שיש במזמור הרבה מאוד טכניקה של חזרות. כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. ארזי הלבנון מופיעים בספר שופטים, במשל אבימלך, שהוא שיבר את ארזי הלבנון, זה החזקים ביותר. ארזי הלבנון זה יכול להיות מלכות אשור בישעיהו י"ד, יכול להיות כל מיני רמזים, ארזי הלבנון. והם רוקדים כמו עגל, כמו בן רעמים. והוא כל אדוני יכיל, בהתחלה זה שובר, בהמשך זה וישבר. ואתם רואים פה את החזרות, יחולל, יכיל מדבר, יחולל. השם למבול ישב, אבל הוא יישב למלך עולם. החוויה של המבול, שהיא קשה והורסת עולם, מחריבה את העולם, זה יהיה תיקון העולם, שהשם יהיה מלך לעולם, ועם ישראל יהיו חלק מזה. זה אם כן תיאולוגיה שונה לחלוטין. בואו נראה עוד כמה מקבילות, שלא אוכל, שיש פה הרבה יותר. סיריון מופיע בתנ״ך פעמיים. צידונים יקראו לחרמון סיריון, והאמורי יקראו לו סניר. אז מדובר פה על הלבנון ועל החרמון, אבל לא חרמון איך שאנחנו קוראים אותו בדברים וביהושע, אלא קוראים לחרמון סיריון. למה? כי הצידונים, עובדי עבודה זרה, קוראים לו סיריון. וזה בדיוק העבודה זרה הפניקית של, יש ספר ידוע וקלאסי של מוישה דוד קסוטו, שהיה אחד מהספרים הראשונים, האלה ענת, בהשפעה שלה בתנ״ך, ופה יש לא מעט מה להגיד על העבודה זרה הפניקית הזאת. בא המשורר ואומר, בכל אותם מקומות שאתם עובדים עבודה זרה, עוד יבוא היום שתכירו את השם. ולמה? אפילו קוראים למקום חרמון, לא בשם העברי שלו חרמון, אלא סיריון, כי ככה הצידונים יקראו לחרמון סיריון. זה כבר גילוי מילטא מאוד חזק. ראינו שמדבר קדש לא מופיע בספר במדבר בדברים או שמות, אבל מופיע שהם היו במדבר, מריבת קדש, זה מדבר צין, אז על דרך הדרוש אפשר לחבר את זה, ואני לא חושב שהמשורר רוצה להגיד שזה בעצם מקומות יהודים. אולי הוא עושה לעשות דבר מאוד מעניין, ועשיתי את זה. המקומות האלה של מדבר קדש, אולי לזהות את זה כמשהו של סיפור עם ישראל. זה הולך לא רע. להגיד כאילו, אתם עובדי עבודה זרה, שחשבתם שכל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, וכל המקומות שלכם עובדי אבוי דזורי, והמשורר אומר, לא, 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 לא. זה בעצם המקומות שהשם התגלה לנו, בלבת אש, לא בלהבות אש, למשה רבנו בפרשה אתמול בסנה, בלבת אש. וזה, אני רואה את זה כמו רש"י. אתה יכול לקרוא את זה לפי הפרשנות המחקרית, איזה עבודה זרה פייניקית יש פה, כי זה בני אלים, ואתה קורא לזה כמו הצידונים שקראו לחרמון סיריון, וזה אבוי דזורי, וזה פשוטו של מקרא על השטח. לראות על פניו זה הפשט, אבל צודק רש"י, אברהם קרא לקדוש ברוך הוא אלוקים, השם, והוא היה ראשון, אב המון גויים לתתיך. זה עומק פשוטו של, ככה אני רוצה לדרוש לפחות את רש"י, שדרש את רש"י, שזה אברהם, נכון אברהם, כי הוא הביא את כולם לעבוד את השם אב המון גויים. לכן שני המסלולים האלה בדרכים שונות לחלוטין מתחברות ביחד. לא אוכל שלא לצטט פה גם פסוק מספר יחזקאל. ופה תוכלו להגיד לי כרגיל, אני מגזים עם המקבילות, כי מי חשב על יחזקאל מ"ג? שהשכינה חוזרת מבבל ונמצאת בירושלים, והנה כבוד אלוהי ישראל בא מדרך הקדים, וקולו כקול מים רבים, והארץ האירה מכבודו. אם תקראו את הפסוק ביחזקאל, זה המלכות שתתגלה, מלכות השם שתתגלה במקדש שהוא יחזור מבבל. וזה בדיוק המושגים של קול, מים, כבוד ומים רבים, שמופיעים בתנ״ך רק פה. ותוכלו להגיד שאני מגזים, ואני יכול להגיד, תראו איזה יופי, איזה גילוי מילטא יש פה. יחזקאל נמצא בבבל. צאו מבבל, אומר ישעיהו. תעבדו את העבודה הזרה של בבל, ותחזרו לירושלים. תחזרו לירושלים, כי בהיכלו כולו אומר כבוד, זה הקדוש ברוך הוא שלנו שיושב שם ושולט על העולם. איזה יופי לחבר את זה לחוויותו של יחזקאל. הוא היה בגלות, ניבא בגלות, נשאר בגלות, וחלם על חזרת השכינה לירושלים. אין לך הקבלה מוצלחת יותר מאשר להיות הכי עמוק בפלונטה של העבודה הזרה של מצרים או של הפניקים, ולהגיד עוד נחזור לקדוש ברוך הוא בלי עבודה זרה חלילה, בני אלים, ואנחנו יודעים שכל מה שהיה עם העמים במבול נגמר, והשם ממשיך את מלכותו. ושימו לב, פסוק ט' סיפה לוקח אותנו כאילו ביקשנו פה, הבו לשם בני אלים, הבו לשם כבוד ועוז, הבו לשם כבוד שמו, בהדרת קודש, ואני מחפש את הקדושה. אני מחפש את הקדושה כמו בדברי הימים, בהדרת קודש, שדוד המלך דיבר שם. אין, no shortcuts, זה לא כזה קצר. זה דרך ארוכה, אבל אנחנו עוד נראה את השם בהיכלו. מזמור כף זין מצטט את השם בהיכלו. אתם מכירים את הפסוק היטב. ועוד מעט אני אגיע לזו. זה המזמור שאומרים אותו שני מזמורים לפני כן. לדוד השם אורי ואישי, אחת שאלתם את אדוני אתה בקש, שפטי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. אנחנו מחפשים בגעגועים גדולים את השם בהיכלו. והנה אנחנו רואים את השם בהיכלו, כולו אומר כבוד. עוד מעט נדבר על ההקשר, ועולם מדהים מתגלה לנו. אז מה שראינו, שזה בעצם בסוף, חיפשת הדרת קודש בתחילת המזמור, וכולם השתחוו, כולל עובדי אבוי דזורי, אבל בסוף באנו הביתה, עם דהיים, בבית המקדש שלנו, בהיכלו, השם שלנו, לעם ישראל. זה כל כולו מונותאיסטי, והזמנו את אומות העולם. זה רבותיי מהלך אולי גדול מדי, רחב מדי, ואני חושב שעמיתה של תורה. עכשיו אני רוצה להראות לכם, לקראת השלוש דקות האחרונות, ראינו שלמזמור כ"ט יש מבנה סימטרי. ההתחלה, ארבע פעמים הבו להשם, בסוף ארבע פעמים השם. זאת הפנייה להשם, וזה המפגש עם השם, בהיכלו כולו אומר כבוד. שבע פעמים כל השם, תראו איזה סימטריה. 1, 2, 3, שני פסוקים באמצע, 1, 2, 3, ועוד שני פסוקים בסוף. סימטריה מדויקת. פה שבע פעמים, ובשלושת החלקים האלה של כל השם, 3, 1, 3, עוד פעם, כל פעם השם, ועוד שלוש פעמים השם. יש לנו 18 פעמים שם השם. בתוך המזמור, סטרוקטורלית, יש סימטריה מובהקת. מה המשורר רוצה להגיד אחרי המהלך הפוליתאיסטי שלי, איזה בלגן של תוהו ובוהו של בני אלים? המשורר אומר, גם במופעות הטבע, בהופעות הטבע של עובדי עבודה זרה, אני שומע את קול השם. מסודר. הוא אפילו מזכיר לי עובדי אבוי דזורי שלכם. סידונים. הוא מזכיר לי את משה בלבת אש, להבות אש, ואת מדבר קדש. אני רואה את, את קודש ברוך הוא, את קרבת השם המונותאיסטית שלי. אבל עכשיו תראו נס. מזמור, חז"ל אומרים, 18 כנגד מי? כנגד 18 אזכרות שאמר דוד, בהבו להשם בני אלים. זאת ההתגלות של השם. אני לא הולך עכשיו להסביר את חז"ל, ויש לי הרבה מה להגיד, אבל לא נספיק, כי הדברים עמוקים. העמידה שלנו לפני השם ב-18 היא כוללת את הכל, את החוויה הרחבה ביותר של המזמור הזה, ואנחנו עם כל הרשמים ועם כל החוויות ניגשים ועומדים לפני השם כדי להתקרב אליו ולראות את ברכת עם ישראל בתפקידו. זו אמירה גדולה מאוד של התפילה שלנו. ואנחנו רבותיי בתקופה כזאת מטלטלת, של מלחמות באומות העולם, של רשעי עולם, אנחנו חייבים לראות את יד השם שמנצנצת מתוך הדברים. זה מה שהמזמור עושה, זה 18. אבל עכשיו תראו נס גדול מאוד. מזמור כ"ח ומזמור ל'. מזמור כ"ח אומר לדוד, אליך אדוני אקרא, צורי אל תחרש ממני, פן תחשה ממני, ונמשלתי עם יורדי בור. והוא מבקש דבר אחד בלבד, שמע כל תחנוני בשערי אליך, בנושאי ידיי אל דביר קודשך. קדושה אני מבקש, אני רוצה להיות אל דביר קודשך. הדרך לא כזאת קצרה לדביר קודשך. אנחנו נראה שהיא ארוכה מאוד לאורך המזמורים הקודמים. אליך השם אקרא מופיע במקרא פעמיים, במזמור כ"ח ובמזמור למד. מזמור כ"ח עטוף מיורדי בור, אפילו כתוב פה, אדוני העלית מן שאול נפשי, חייתני מיורדי בור, אפילו כתוב כמו יורדי בור, כדי לחבר, ופה נאמר אליך השם אקרא. ועוד דבר, ששכחתי להראות את זה פה, במזמור כ"ח נאמר, שנייה בבקשה. במזמור כ"ח יש פסוק מאוד מעניין. ברוך אדוני כי שמע כל תחנוני, אדוני עוזי ומגיני, בו בטח לידי ונעזרתי, ויעלוז ליבי משירי עודנו. אדוני עוז לעמו, ומעוז ישועות משיחו אדוני, משיחו הוא. הושיע את עמך וברך את נחלתך, ורם ונשם עד העולם. המזמור הסמוך לו מבקש, הושיע את עמך, תברך את נחלתך. הוא מדבר פה על ברכה לעם, בדיוק כמו הברכה לעם פה. יברך את עמו בשלום, זה בדיוק מה שהמזמור ביקש פה. הושיע את עמך וברך את נחלתך. אם המזמור הבא אומר, השם עוז לעמו ייתן, הרי המזמור הקודם ניסח את זה גם בסוף, השם עוז למו, ומעוז ישועות משיחו הוא. מה אומר המזמור הקודם? עוד לא לעם ישראל, רק הפסוק הבא ידבר על עם ישראל. להשם, השם עוז לו. למה אתה לא יכול להגיד להשם, השם עוז לו, ומעוז ישועות למשיח שלו? הניסוח של כ"ח מתאים כדי שניכנס לאווירה. אנחנו יודעים שהשם עוז לעמו. יש לו משיח, יש לו תוכנית עם כל העולם. עם העולם שמבקש, שצריך את המשיח, שצריך את העוז ואת הישועה ואת משיחו. ומבקשים מושיע את עמך. אבל אם אתה אומר השם עוז לעמו, אנחנו מבקשים השם עוז לעמו ייתן. איזה טריק יפה. מי שלא קורא את השם עוז למו, אם יברך את עמו בשלום, עם המזמור הקודם, הוא לא יודע מאיזה מקום הוא בא. הוא כמעט נמשלתי מיורדי בור. אז זה אם כן, רבותיי, הרצף המדהים של המזמורים האלה, שאני רק אתן לכם פרומו ממש בשקופיות האלה, שזה אחד מהמבנים המושלמים ביותר, שאני ראיתי בתהילים, נדלקתי והתקלקלתי ברוך השם לגמרי עם היחידה הזאת. כ"ה כ"ט, כ"ה בלמד דלת דומים. באמצע כ"ט, וזה כל כך דומה. כאשר יש מבנה סימטרי בתוך כ"ט, והוא ממשיך פה ופה ופה, והדברים מופלאים, ואת זה רבותיי נראה בפעם הבאה. האם יש הערות, האם הכנסתי אתכם לעולם של עבודה זרה? אז אנא תסכלוני, אם אתם מרגישים לא נוח, אתם מוזמנים להעיר.
רב בני, this is not an עבודה זרה question. Does anyone suggest that the Yitain Lamo, is it a scribal error and it should have been Le'amo?
No, not Le'amo, לא.
Lamo...
In Kafchet, the message.
Kafchet.
In Kafchet.
Can. In Kafchet, it should have been Le'amo.
I don't see, אני לא מכיר מישהו שאומר it should have been Le'amo, אבל אני לא מכיר, זה לא הוכחה. איפה זה? אני לא מכיר מישהו שאומר פה, it should have been Le'amo, כי השם עוז, למו, במזמור הזה, או הנה, הוא עוד לא מדבר על עם ישראל, תראי. הוא אמנם אומר, אל תמשכן עם רשעים ועם פועלי אבן, דוברי שלום עם רעיהם ורעה מלבבם. מה הוא מתאר פה? יש דוברי שלום, אבל הם מדברים רעה. מה הוא מחפש? השם יברך את עמו ושלום. אבל עם ישראל מצוטט רק פה. יכול להיות שמישהו יגיד, אולי זה כבר פה תיקון. אבל אני מבקש לא לתקן, אני מבקש לקרוא מה שכתוב. השם עוזי ומגיני, ויעלוז ליבי, ואני מודה לו, ואני יודע שיש לו כוח משיחי, ויש לו מעוז, ויש לו ישועות. ואני אומר, השם עוז למו. השם, ובצורה פיוטית נרחבת, במקום השם עוז לו, אני אומר, השם עוז למו. כדי שבסוף, במזמור הבא, אני אגיד, השם עוז לעמו. ככה אני קורא את זה, אבל לא עברתי על כל התיקונים, ואני מעדיף לא לחפש מי תיקן ומי יציע תיקון, אפשר למצוץ כל דבר מהאצבע, אבל בגרסאות המדויקות כתוב למד ממבב, וזה כל כך השם עוז למו, צריכים לחשוב על המשמעות, למו, אבל זה בעצם לי. זה כמו כף ה' ולמד למד דלת. עיניי תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת רגליי, למד כף ה', אני תמיד עיניי אל השם, השם עוז למו, for him, ובסוף זה בא אליי. אז זה מאוד מדויק, זה מאוד חייב להיות ככה, אין צורך לתקן. האם עניתי קצת על השאלה?
Even though the next pasuk is Hoshia Amecha.
זה נכון. אז יכול להיות שהוא כבר מריח את זה. אבל אני לא בא לתקן. אני לא בא לתקן. אני מספיק, זה מספיק מפתה אותי, אולי מישהו רצה לתקן, אבל אני דווקא לא רוצה לתקן, וזה נקרא לקציו דיפיקילור. הקריאה הקשה יותר היא בדרך כלל מדויקת, ומה שקל יותר זה כבר אחרי התיקונים, אני לא מחפש תיקונים.
מסכימה.
האם יש עוד הערות?
רבני, אני קוראת לפי הרב שטיינזלץ, הוא מביא שהבני אלים הם יכולים להיות מלאכים או כוכבי השמיים או בני אדם שיש להם הרבה כוח, לא בהכרח עובדי עבודה זרה, כי האנשים האלו או הדבר הכוחות האלו הם אלו שהכי מסוגלים להלל את השם בדרך הכי טובה.
ככה מופיע ברש"י בשם מנחם פרש, וככה מפרשים הפרשנים, המאירי אומר משהו דומה. אז אני לא מאיר על גדולתם של רש"י, אני אפילו רציתי, באתי להצדיק את רש"י, שהוא אומר עומק של עומק של עומק פשוטו של מקרא. הרי משפחות העמים זה הכתובת של אברהם, והם באים למקדש, והמקדש זה הכל מונותאיזם. הזרימה המונותאיזם מהפוליתאיזם. אבל אני חושב שעם יד על הלב, מה זה הבו לה' בני אלים? רק פסוק אחד אומר, כי מי בשחק ידמה לך בבני אלים. מי ידמה לך בבני אלים? ברור שזו תפיסה של עבודה זרה. שאנחנו לא מקבלים את התפיסה, אבל מקרבים אותם. אז הרב שטיינזלץ והפרשנים למיניהם, אני מבין את אי הנעימות שלהם, ואני גם יודע שהם לא אוהבים לקרוא את הפרשנים דעת מקרא, וכל האחרים לא אוהבים לצטט את האלים האלה. יש המון תמונות שיכולתי להביא, בני רעמים. רעמים וכל מיני מושגים שזה מאוד מאוד מתאים, ממש מתאים. ואני רואה בזה יופי, שהמקרא בפשוטו של מקרא נכנס לראש של עובדי עבודה זרה ומזווין אותם, מכוון אותם, ועוד מעט יקרא להם משפחות עמים. לכן אני חושב שעדיף להיות כנה עם מה שהפסוק אומר. אז בבית ספר לכיתה ג' וכיתה ה' ואחרים, אתה לא יכול להגיד את זה. שיעור כזה אי אפשר להגיד בבית הכנסת ליד ארון הקודש, זה ישר סקילה במקום. אבל אני עדיין חושב שזה נכון. אז אני רוצה לסיים. רבותיי, אנחנו בתקופה של מבול. אנחנו בתקופה של עובדי עבודה זרה החמורים ביותר, מייל אבוי דזורה, של הרוצחים הגרועים ביותר בתולדות האנושות. ואנחנו משחררים את המחריבי עולם. ואני מתפלל שהשם למבול ישב, שידע לעשות בהם דין, ובהיכלו כולו אומר כבוד, וישב השם מלך לעולם, ושיצא מזה הרבה ברכה לעם ישראל, כי עת צרה היא ליעקב. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו ושלום.
אמן.
זה מזמור שהוא מאוד מתאים, ואני חושב שהקריאה שאני מציע, אני כבר כמה שנים קורא את זה רק ככה, לא אברהם, יצחק ויעקב, אז מאוד יפה, אני הגעתי לספר תהילים דרך הסידור. ותראו את האתר שלי בנושא תפילה.org, אז שם יש שיעורים על תפילה, על 18, ואני מאוד אוהב לעמוד בתפילה ולהיות בבית כנסת ולהתפלל, וקודשו בריך הוא ואנחנו, ואנחנו לפני, דע לפני מי אתה עומד. וחז"ל ידעו לתקן את מזמור כ"ט בצורה מאוד מאוד דתית, שאנחנו יכולים לעמוד, אבל לזכור שכולם אמורים לעמוד, וזו אמירה גדולה מאוד, שנזכה לראות.
אמן.
שבוע הבא בעזרת השם נדבר על, ראינו את כ"ה ואת כ"ט באמצע. אז יש לנו את כ"ו, כ"ז, כ"ח, שלושה מזמורים, ואחרי כ"ט יש לנו את ל', ל', א', ל', ב', ל', ג', ארבעה מול שלושה. אני לא מתכנן לעשות לכל אחד שיעור, כי לא נגמור, במיוחד של"ד בסוף מכין את ל"ה עד מ"א. אז כדי שנתקדם, אני אשתדל שבוע הבא לדבר על היחידה ל"ו עד ל"ח, ואחר כך ל"ה עד ל"ד. כדאי לקרוא את תהילים, ועם ישראל צריך הרבה תפילות, צורכי עמך מרובים, אז שהלימוד יהיה באמת תפילה ולימוד, ונזכה לראות את זה. תודה רבה לכולם. יש עוד הערות, אודרי?
אבל רק כתבתי בצ'אט הקישור לתהילים.org, למי שרוצה. כל השיעורים שם לאורך כל השנים הם גם שם, עם כל חומרי המקורות והמאמרים, גם המאמר למזמור הזה שם. אז אתם מוזמנים בשמחה ולהפיץ הלאה.
תודה.
תודה רבה, בשורות טובות.
בשורות טובות.
תודה רבה.
תודה רבה.